רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
ערב טוב אורן אלוני.
אהלן אהלן, ערב טוב.
מעניינים.
עדיין פה.
עדיין פה, כן.
איזה הישג.
על מה נדבר? בוא נדבר על הנאום של נתניהו. הוא היה... הרביץ נאום הבחור.
כן.
אחד הטובים שלו, תודה. בבקשה. כן, היה באמת אחד הנאומים הטובים שלו, דיבר לעניין, דיבר לאותם אנשים שלא מבינים על החשיבות, אני לא יודע אם יש כאלה, אבל בהנחה שיש כאלה, שלא מבינים את החשיבות של ציר פילדלפי ומה קורה שם.
אבל בוא נשאל אותך שאלה. למה אנחנו מתעקשים בציבור הישראלי לדבר על כן ציר פילדלפי? אתה יודע, אנחנו תמיד אוהבים לדבר עם עצמנו ולא להקשיב ולא לשים לב מה רוצים מאיתנו. אנחנו מדברים מעצמנו עכשיו עם המשפחות של החטופים ובתקשורת, אם אנחנו כן מוכנים לסגת מפילדלפי או לא. אבל זה לא מה שהחמאס רוצה. החמאס רוצה שתסוג מכל עזה. תחזיר את המצב לקדמותו לפני השביעי באוקטובר. נורא פשוט. הם אומרים את זה. אנחנו מתעקשים לעשות איזשהו סוג של מסע ומתן עם עצמנו, ולהתחיל להציב לעצמנו תנאים והגבלות. זה לא רלוונטי. הם רוצים לסגת שישראל תיסוג מכל רצועת עזה, כולל ציר פילדלפי, ואז אתה תקבל נגיד 15 חטופים, ועל השאר לדבר בהמשך כשאין אף חייל בעזה.
זאת העסקה המוצעת.
יפה, אז עכשיו בוא נתווכח. בוא נתווכח על העסקה האמיתית שמוצעת.
כשאנשים
שאומרים... אף אחד לא רוצה שתצא מציר פילדלפי, ואז תקבל חטופים.
כשאנשים אומרים שהם בעד העסקה, הם צריכים להבין שמדובר סביב 20-25 חטופים סך הכל, כולל בתוכו גם חטופים שהם לצערנו כבר לא בחיים. כן? על זה מדובר. היתר בשלב השני, כשישראל בעצם לא תהיה יותר על ציר פילדלפי. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים עכשיו על יש שם כמה חטופים עוד נשארו, 100 וקצת, 108, 106.
101 לדעתי.
101. אז אנחנו מדברים בערך על 20, 30 חטופים חיים ולא חיים, ועוד 70, 70 ומשהו חטופים, שישארו לשלב הבא, בעצם שיוברחו מציר פילדלפי דרך מדבר סיני לסודן, ללוב, דרך זה, בדיוק בכיוון ההפוך של מאיפה שבא הנשק.
בוא נגיד שלא. השאלה, אבל עוד פעם, השאלה המרכזית, מה השאלה המרכזית?
אתה יודע, אני...
אתה מוכן להוציא את כל כוחות צהל מעזה?
אני...
עזוב ציר פילדלפי בכלל.
אני אגיד לך
אני מה... בכלל לא שם.
לא, לא, רגע.
ברגע שאתה מסיד את כל כוחות צהל מ... רצועת עזה, לא מפילדלפי, מכל רצועת עזה. אתה חזרת לשישי באוקטובר. עכשיו, אם אני, יש לי בית בכפר עזה, את השאלה עכשיו נשאלת, האם אני חוזר לבית הזה כשאני יודע שאין אף חייל בעזה? מה, אתם רציניים? מה עשינו בזה?
רוצה,
מה עשינו? לא... מאות חיילים, מאות חיילים, מתו בשביל לכבוש את עזה מחדש. מאות חיילים מתו בשביל לכבוש את עזה מחדש. 1,200 נרצחים בשביעי באוקטובר.
ותודה לאריאל שרון.
בוא נחזור, לא משנה, בוא נחזור עכשיו למצב של השישי באוקטובר. ואז מה נעשה? עוד ועדת חקירה?
נכון, צריך לשים עולב לעוד דבר.
עוד פעם נאשים אנשים? מה נעשה? עכשיו, אנחנו מאשימים...
ניסית לחשוב למה מצרים, שנחשב, היא רוצה להיות מתווכת, כן? היא לא צד במסע ומתן, אבל היא תפסה פוזיציה, מצרים. הם נגד הישארות של ישראל בציר פילדלפי.
ברור.
קודם כל, חשוב להזכיר שזה על פי הסכם השלום בישראל ומצרים. ישראל יכולה להיות על ציר פילדלפי. זה ההסכם.
יש עוד אפשר.
אבל רק שנייה, אתה חשבת... למה המצרים מתנגדים להישארות של ישראל על ציר פילדלפי?
רוצים את השליטה.
מה המצרים מרוויחים מזה שצהל יצא בעצם מהציר? אז אני אגיד לך מה. מסתבר שהילדים של הסיסי התעשרו מההברחות דרך מדבר סיני לתוך רצועת עזה. התעשרו כתוצאה מזה. אז אני יכול להבין למה המצרים מתעקשים שישראל תצא מציר פילדלפי, ועוד דבר קטן לגבי מצרים, צריך לשים לב שאחרי 12 שנה של כיפאון ביחסים בין מצרים לטורקיה, השבוע ביקר נשיא מצרים הסיסי בטורקיה. התחממות היחסים לאותה מדינה בין מצרים לבין מדינה שקראה עד לא מזמן שהיא רוצה לפלוש לישראל. אז חשוב להבין ולהזכיר את זה.
אם אנחנו כבר מדברים על ציר פילדלפי, שאני חושב עוד פעם שאנחנו קצת חוטאים למטרה, כי זה לא העניין המרכזי פה. אם אנחנו ניסוג מכל רצועת עזה...
לא, זה גם העניין המרכזי.
לא מעניין.
זה גם, זה גם העניין, כי לא.
אם אתה נסוג...
כי לא, כי מה יגידו לך מהצד השני? אם אתה נסוג מרצועת עזה, אבל צד שני, עדיין נמצא על ציר פילדלפי, אז הרבה פחות נשק והרבה פחות תחמושת ייכנסו לרצועת עזה. וזה נכון. אי אפשר להתעלם מזה.
זה נכון. אבל אם אתה משאיר את רצועת עזה לניהול החמאס, במוקדם או במאוחר אתה תגיע לשביעי באוקטובר.
כן.
יהיה להם יותר קשה. הם יצטרכו
לעבוד. אם אתה על פילדלפי זה יהיה במאוחר. אם אתה לא על פילדלפי זה יכול להיות תוך ימים.
זה לא ממש משנה. זה לא ממש משנה. אתה משאיר את הבעיה לילדים שלך. זה לא ממש משנה אם זה
משמעית.
לילדים או לנכדים. הבעיה
נשארה. אגב, ולמה עזה? ומה עם יהודה ושומרון?
בוא,
אותו
נדבר,
דבר. זה אותו דבר.
נדבר...
זה בוא. אותה אוכלוסייה שיושבת בעזה, נכון, יושבת גם ביהודה ושומרון.
נכון, נכון, אבל כרגע...
זה אותו חמאסניקים, זה אותו הדגל.
כרגע אנחנו מדברים על עזה, וכרגע השאלה מה אתה עושה עם זה. אתה נסוג, עכשיו כל הגנרלים, שהכבוד אליהם הולך ופוחת, הולך ופוחת מדקה לדקה, כל הגנרלים הגדולים שהבטיחו לנו שיש חיישנים, שיש חומה חכמה, יורה, איך הם קוראו לזה? יורה.
נדע להתמודד.
נדע להתמודד.
גנרלים נדע להתמודד.
הצבא יתמודד עם כל, כן. עם כל אתגר, אז לא. הצבא לא יתמודד עם כל אתגר, והצבא הוכיח לנו שחוץ מתבלבל, סליחה אני אומר, סליחה למה זה, את משהו מבלבל, הוא לא יודע לעשות הרבה, כנראה.
את מה?
לא יודע, אני מבלבל את כל הבלבולים למיניהם, והמבולבלים מתבלבלים. אבל בוא, באמת, כאילו, עכשיו, מה שאני עוד לא מבין אצל הגנרלים האלה, באיזה זאת מצח הם מדברים?
זה אותם גנרלים.
אחרי מה שקרה בשביעי באוקטובר,
זה אותם אנשי הקונספציה.
פשוט השתקו, הגיע הזמן שקצת...
דרך אגב, אם תלך קצת אחורה, אתה תראה שזה בדיוק אותם האנשים שאמרו את אותם הדברים בדיוק.
ברור.
בהתנתקות ובהסכמי אוסלו. אותם הדברים, מילה במילה, אתה יכול לצטט את זה, מילה
מי שהשתמש בסיסמאות, וזה סיסמאות, מה לעשות, שלא משאירים חיילים מאחור בגלעד שליט, אומר לנו היום שהעסקה של גלעד שליט הייתה טעות, אבל בוא נעשה עוד עסקה כזאת, רק שהיא גרועה פי 100 יותר גרועה מהעסקה של גלעד שליט.
שגם עליה אחר כך יגידו שהייתה טעות.
ברור.
ונתניהו הראש, אז הוא השם.
זה לא מעניין אבל, זה לא מעניין מי השם. מה שמעניין זה מה יהיה אצלנו פה, ושמקבלי ההחלטות, אני מקווה שכרגע לא יושפעו מהלחץ האידיוטי.
צריך להבין שאותם אנשים שמתיימרים להיות אלה שדואגים לחטופים, כן, מתיימרים לדאוג להם, הם אותם האנשים שמוכנים ש-80% מהחטופים יישארו בידי חמאס ויוברחו מרצועת עזה לכיוון איראן. זה אותם האנשים שמתיימרים לדאוג לזה, אותם האנשים שרוצים בחירות עכשיו. מה יקרה מהבחירות עכשיו למסע ומתן?
אנחנו שאלנו, אנחנו שאלנו, בוא אני מזכיר לך, אנחנו שאלנו את חבר הכנסת בלקין, נכון?
בלקין, כן.
כל פעם אני מתנצל, אני מתנצל עם זה, שאלנו אותו, הוא מיש עתיד.
עוד לא הפנמנו את השם, כי הוא ירד מהר מדי מהקו.
הוא ברח.
כן.
אבל מסתבר שלא רק אהוד ברח.
לא.
שאלנו אותו בפורש, אתם מחר, יש בחירות, אתם רוצים בחירות, קחו בחירות, ניצחתם. אתם מחר יש לכם 70 מנדטים, רק שלכם. איך אתה מנהל את האירוע? איך אתה מחזיר לי את החטופים? אני מסכים איתך, ביבי לא טוב על הפנים.
הוא ענה לך.
איך הוא, מה הוא ענה?
זה מורכב.
כן. אוקיי. מזל שהחלפנו את השלטון.
כן.
כי קודם זה לא היה מורכב, עכשיו זה נהיה מורכב.
כן, תקשיב, אמר אביגדור ליברמן בממשלת כביכול שינוי, אמר בדיוק את הדברים האלה, אמר, אנחנו לא נטפל לא בביטחון, ולא במדיניות חוץ, נדמה לי, זה היה.
בקיצור, לא נעשה.
לא נטפל בזה, כי אי אפשר לטפל בממשלת השינוי בעניינים האלה. אמר או לא אמר?
אמר,
גמרנו.
אתה יודע מה הפתרון של האמריקאי? עכשיו התפרסם שהפתרון האמריקאי לציר פילדלפי, אל תדאגו חברים, עלינו. יש להם פתרון שלא חשבו עליו.
בוץ און דה גראונד?
כן, אבל השאלה איזה בוץ ועל איזה גראונד. הם אומרים ככה, בוא, רעיון מקורי, כוח פלסטיני שמאומן על ידי ארצות הברית.
אוי, מעולה. זה כמו המחבל עכשיו שהיה מאומן על ידי ארצות הברית.
כוח פלסטיני שמאומן על ידי ארצות הברית, הוא יהיה זה ששומר בציר פילדלפי. אני אומר, למה הלכת יותר מדי? למה אתה מקשה עליהם, אתה יודע.
ממש.
צריך להחליף מדים, והחמאסניקים צריכים עכשיו לשים בגדים עם כל מיני כתוביות באנגלית, זה מבלבל. בוא ניתן את השאר את זה לחמאס, וזהו, בשביל מה כל הקטע שאתה תתן לו, הוא ייתן לו, הוא ייתן לו, בסוף זה מגיע לחמאס.
וגם למה שהאמריקאים יבואו לפה לאמן אותם, זה רחוק אמריקה.
מי אמר שהם יבואו לפה? לא, בזום.
לא, אנחנו נאמן אותם, לא, עזוב את האמריקאים.
יאמנו אותם בזום.
בוא אנחנו נאמן אותם, נאמן אותם איך לראות בחיילי ישראל, חיילים יהודים,
לצערי,
הכי טוב.
הם מאומנים יופי כבר לדבר הזה.
זה פשוט לא אמיתי, ההיגיון האמריקאי עובד אפוא, האמת שגם ההיגיון של השמאל, תקשיב, אחד ועוד אחד נותן להם 18 ואני לא מצליח להבין את זה. זה כמו...
ככה נהייתי במתמטיקה לפני הרבה שנים.
כמו גלנט, גלנט, זה, תבחו בשישה יהודים עכשיו ורצחו אותם עם כדור בראש אחד אחרי השני, וגלנט רוצה לתת להם מתנות, גלנט רוצה לתת להם להתקפל, גלנט רוצה לתת להם את מה שהם רוצים. זה פשוט לא אמיתי, איך ההיגיון של האנשים האלה עובד הפוך. אותם העובדות, הפוך היגיון.
בואו נשים רגע שיר, ואנחנו תכף נעלה את אבי וייס, שכמה שאנחנו אנרגטיים עכשיו, אני חושב שהוא הולך... אם זה, לא יודע אם זה לעצבן, או לחדש לפחות לחלק מהמאזינים, כמה דברים על השביעי באוקטובר, שחוץ ממנו ועוד אולי כמה אחדים בודדים, אף אחד לא מעז כל כך להגיד, אז
כן,
נשים שיר ונעלה
האמת
אותו.
האמת שזה נורא נורא מעניין, אני מחכה כן. לרעיון הזה כבר מתחילת השבוע.
הם כותבים בעיתונים מה שהם רוצים מסרסים מלכלכים בלי שום רחמים נכנסים אל המיטות מציצים לאחורים ואין מה לעשות אין פה רחמים מלבינים את הפנים, פוגעים במשפחה. אם היום היה תורי, אז מחר יהיה תורך. המלך הוא עירון וכולנו ילדים שרואים לו את הטוסים שותקים ולא קמים. אז איך אתה ישן בלילה, עיתונאי קטן שלי, איך אתה נרדם? על מה אתה חולם בלילה אחרי שפיכת הדם? איך אתה נרדם? בן אדם, איך אתה נרדם? אז איך אתה ישן בלילה, עיתונאי קטן שלי, איך אתה נרדם? על מה אתה חולם בלילה אחרי שפיכת הדם? איך אתה נרדם? בן אדם, איך אתה נרדם? הם הורגים עם המילים, משחקים בנשמה. לאן אני שואל, הלכה האהבה. שברו לו את הלב, שברו את הילדה. אז בטח שתהיה בו, תהיה בו מלחמה. ישן בלילה, עיתונאי קטן שלי, איך אתה נרדם? על מה אתה חולם בלילה אחרי שפיכת הדם? איך אתה נרדם? בן אדם, איך אתה נרדם? אז איך אתה ישן בלילה, עיתונאי קטן שלי, איך אתה נרדם?
ואנחנו נוריד את השיר, ואיתנו על הקו אבי וייס, ניצב משנה בדימוס, עורך ובעלים של אתר טלקום ניוז. שלום לך אבי.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
ערב טוב, ערב, ערב מצוין. טוב. אבי, אנחנו נחשפנו לסרטונים שלך בעצם מדבר על דברים שאני חושב שרוב האוכלוסייה לא מודעת אליהם. על,
נכון.
על בעצם, נקרא לזה, העשייה או ההיעדר העשייה של המערכת המשפטית בשביעי לאוקטובר. דברים, האמת שאני הזדעזעתי כששמעתי את זה.
אולי אובר עשייה בעצם.
אובר עשייה, כן, אובר מוטיבציה, אבל הכיוון הלא נכון. בוא תן לנו קצת אינפורמציה, מה קרה שם בשביעי לאוקטובר מבחינת מערכת המשפט?
כן, צריך להבין שהמחדל של, אני קורא לו השבת השחורה, השביעי באוקטובר 23, כלל בתוכו כמה מרכיבים. מרכיב מבצעי שהיה בו גם מרכיב של הקשירות, ומאחור היה גם העניין של המשתמטים או סרבנים שהיה לנו בתקופה של הטרלול.
כן.
עם ההפגנות נגד המהפכה המשפטית וכך הלאה. מרכיב מודיעיני שבזה אני עסקתי לפני המלחמה, שבו הגעתי אליו דרך הנושא של הרוגלות, שהוביל אותי לכך שהשבק למעשה הוא המוביל של תחום הרוגלות, ואז גיליתי שעיקר עיסוקו של השבק במקום לאסוף מידע מעזה, הוא אוסף מידע על ביבי וסביבתו ועל תושבי מדינת ישראל, ומנסה לאתר אנשי ימין מסוכנים בתוכם במקום למלא את הייעוד.
אני חושב שעד עכשיו רונן בר בקו הזה.
כן, זה מין תפיסת עולם, אני לא יודע איך לקרוא לה, פרוגרסיבית או אנרכיסטית או הזויה או הכל ביחד, וזה בהחלט לא רק הוא, זה קבוצה שלמה של אנשים שהובילו לכישלון שהוא מורכב. ויש עוד רובד שהיה נסתר מעין, היה לי רמזים עליו, אבל לא מה שנקרא מקורות עומק ומסמכים, וזה הרובד של קבלת ההחלטות המשפטיות.
שזה כרגע מה שמעניין אותנו באמת, כי פה יש חידושים.
פשוט צמח לו לפני כמספר שבועות, עבדתי על זה בשקט עם המקורות שלי ועם מי שיכול היה לעזור, ואז יצאתי בטיזר, זה כשאני לא יודע מספיק אלא חלקית אני יוצא בטיזר, וככה עשיתי גם בנושא של יחד עם חבר כנסת אלמוג בנושא של המרגל הסודי, גם
כן.
אז לא האמינו לנו לחשיפה על השתלטות היועמ"שית על הנוכבות שתרף אני אגע בו איך הוא משתלט בזה, גם אז לא האמינו לנו, אבל אני יוצא בטיזר, הטיזר מביא תגובות, התגובות מביאות לי ראיות, והראיות אני כרגע כבר עומד על משהו כמו 150 מסמכים, לא ראיתי שום מסמך סותר. הדבר הכי מגוחך שאחרי שהתראיינתי בערוץ TOV על ידי גלי בת חורין, אז לקחו בערוץ אחד פעמיים לקחו את הקטע המרכזי שבו אני מדבר על כך שבבוקר של השביעי לאוקטובר הגיוס הכי מהיר היה של 100 משפטנים מהפצריה שהשתלטו על כל עמדות השליטה של המטרות, בעיקר אנחנו מדברים פה על חיל אוויר שמיד אני אגע בזה, והם לקחו את הפיקוד ישר מהבוקר והרוב מה פתאום איפה הגיעו 100.
אנחנו מדברים על הבור בקריה, נכון?
כן, הרוב זה בור בקריה, אבל יש גם בורות אחרים
כן.
של פיקוד ושליטה, למשל בחיל הים זה בחיפה, אז הגיעו גם כמה לחיפה, אבל הרוב כמובן זה הבור בקריה, גם הפצרית הייתה בבור.
אז אתה אומר בשבת בבוקר,
כן, היועמ"שית גם הגיע, אגב היועמ"שית גרה מרחק של פחות מחמש דקות נסיעה משם, הפצרית גרה במרחק של רבע שעה נסיעה מהבור.
כולם הגיעו כן. בעצם לזה, הם הבינו שעיקר העבודה זה הם צריכים לעשות, שבת בבוקר
כן,
אנחנו מותקפים.
כן, הם החליטו, ועכשיו זה דווקא לא תגלית שלי, זאת אומרת, אנשים יורדים על נקודה שהיא ממש הזויה שכאילו אני המצאתי משהו. לא, אני לא המצאתי את זה, כל אחד יפתח גוגל, יריץ את המילים הבאות. האלופה שקובעת באילו מטרות של חמאס מותר לצה"ל לפגוע. זה הכותרת. ומי זאת האלופה? האלופה יפעת תומר ירושלמי, שהתראיינה ברעיון בלעדי בצ'יל השלישי, 24 לנטע סרוסי בגלובס, והיא אומרת את מה שאני אומר, שהיא גייסה ישר על הבוקר 100 איש, והם כולם התייצבו מהר, ולקחו פיקוד על הנושא של עוד פתיחה באש, היא אומרת את זה.
אז בוא נתקדם, מגיעים...
לא המצאתי כאן בעניין הזה שום דבר.
מגיעים מהפרקליטים לנקודות המפתח בעצם של השליטה של צה"ל, ומה עושים?
מחליטים מתי מותר לראות ועל מה מותר לראות. זה המנדט שלהם. הם הפוסקים העליונים. החד ערכיים.
רגע, אין הוראות פתיחה באש? זאת אומרת, כשיש סכנת חיים אז מותר לראות?
הוראות פתיחה באש בשגרה, אלה הוראות פתיחה באש שנכתבו בצורה עקומה ביותר. ב-2004, מנדלבליט, עורך דין, דוקטור מנדלבליט, שבמקרה הוא מככב הערב בפרשה אחרת.
כן, אגב, יש לך קצת אינפורמציה לגבי הכיחוב שלו בפרשה אחרת? אתה עוד יכול לתת לנו איזה משהו?
אני יכול להגיד לך שאני כבר פרסמתי את זה. אגב, גם כנרת ברשי בזמנו בבגץ פרסמה איך הוא הוציא, בוא נגיד, בתחכום את התפקיד של היועמ"ש. כן, זה לא, בשבילי זה לא חדש. זה עכשיו שיש את ההקלטה החיה, זה ה...
כן, אין כמו לשמוע אותם בקולם.
נכון, כן, בהחלט. כפי שאת הסיפור של אפי נווה ונשיא בית משפט המחוזי בתל אביב, היה לי את כל הפרטים בזמן אמת, וגם אני פעלתי בזה, אבל כשאתה שומע את ההקלטה, זה תמיד עושה יותר רושם. נכון. אז אנחנו עוזרים להוראות פתיחה באש.
אז הוראות פתיחה באש מ-2004.
הוראות פתיחה באש האלה גרמו לדבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת, והם כוללים חמישה מרכיבים מאוד ברורים שנכתבו ב-2018 אגב, וזה בעקבות בגץ, הגישו ארגוני השמאל כבר כמה בגצים גם קודם, אבל ב-2018 זה היה השיא, שזה הבגץ אישר, למרות שהוא דחה את העתירות, אבל הוא אישר את ההסדר שהגיע אליו הפצר, הפצרית ליתר דיוק, עם ארגוני השמאל, וזה הדבר הכי מקוצר שיש, זה איזה 18 עמודים, אבל המסמך עצמו לחיל אוויר זה כולל מאות עמודים. הוא כולל בתוכו כמה וכמה נועלים שמתחלקים לחמישה פרקים. פרק אחד נקרא הקש בגג, וזה מושג שכיחב באותו יום, ומיד אני אסביר למה. מה המשמעות של הקש בגג? לא להרוג אף אחד. אתה דופק פצצה קטנה בגג של הבניין, כולם בורחים, ואז אתה הורס את הבניין. מה פגעת? פגעת בנדלן. לא אכפת לעזתים.
זה בעצם נדמה לי נתניהו ביקש...
כן, כן, ודאי, מיד אני אגיע לזה. כן, כן. זה סעיף אחד באורות פתיחה באש. סעיף שני, אין תקיפת מטרות אלא מופללות בלבד. הנושא של הפללת מטרות הוא דבר מאוד מורכב. הנועל שנוגע אליו הוא הכי ארוך ומורכב. שורה תחתונה, הפצר בעמדה של אותה הפעלה של חיל אוויר ששולט, לחיל אוויר יש המון עמדות לפי סוגי המטוסים והחימוש והמטרות והזירות, לא ייכנס לזה, הוא קובע סופית האם המטרה היא מופללת.
מופללת?
מה זה מופללת? זה שאין פגיעה בכל מיני בלתי מעורבים ועוד כל מיני דברים. אז אין פגיעה במטרה אלא לאחר אישור שהיא מופללת. מה המגבלה נוספת? זה נזק אגבי. מה זה נזק אגבי? אתה פוגע במטרה ואתה חושב שבאמת שהמערוב זה אויבים, מחבלים, אבל בגלל שיש רסיסים מסביב וכך הלאה, אתה יכול לפגוע בחפים מפשע או אנשים שאתה לא רוצה לפגוע בהם. נניח אנשי אום, אנשי סיוע, אזרחים שלא שייכים, רופאים, מורים, לא יודע מה. זה מגבלת נזק אגבי. יש מגבלת נזק סביבתי, נזס זה נקרא, מגבלת נזס, שאתה לא תפגע בבניינים שלא קשורים לתקיפה. למשל, אתה זורק פצצה במקום מסוים, יכול להיות שהרסיסים והעדף חודי יפגעו בבית ספר או בבית חולים או במתקן שלא נועד שנמצא ליד. אז גם כאן אתה לא מאשר את הפגיעה. ויש חסם על התקיפה בשטחנו, אסור לתקוף בשטחנו, זה מגבלה חמישית. יש עוד דבר שנעלם, שנקרא נועל חניבל. נועל חניבל אומר, אם חוטפים מישהו משטח ישראל לשטח אויב, אז אתה מכריז נועל חניבל, ואז אפשר ליצור ארגז אש כדי למנוע את התנועה של החטוף או החטופים, ובמקרה כזה כבר הסיכונים לפגיעה הם לא רק בלא מעורבים, אלא אתה יכול לפגוע אפילו בכוחותינו.
אז בוא נראה, איפה בא לידי ביטוי בעצם המגבלות של אותם הפרקליטים?
כל סק ההגבלות האלה...
הכל סק ההגבלות בא ביחד. למה? כי אלה הגבלות של שגרה. עכשיו, ההגבלות האלה קצת משתנות ונהיות יותר מקלות בזמן מבצע, וכאן הרמטכ"ל שלא רצה להיכנס למלחמה מהבוקר עשה תרגיל לנתניהו, והתרגיל הזה בתוקף עד היום. הוא קרא לה מלחמה שנתניהו הכריז עליה ב-8 כבר בתוך הבור, ושר הביטחון הכריז על מצב מיוחד בעורף. כאן הוא לא היה צריך אישור משפטי, הוא חתם על הצו של מצב מיוחד בעורף, שזה מעשה ההגנה האזרחית, הגנת העורף, בשעה 8, ופרסם את זה. אגב, השר לביטחון לאומי בן גביר הוציא יותר מאוחר גם הוא מצב מיוחד לעורף, אבל היה חפיפה בין שני הצווים האלה. זה דורש אישור משפטי רק יותר מאוחר, רק כעבור שיממה שמודיעים את זה לוועדת הביטחון של הוועדה המתאימה בכנסת.
סק ההגבלות האלה שתיארת, אנחנו בשביעי באוקטובר, לצורך העניין בשעה 8, 9, 7, 8, 9 בבוקר, 10, 11.
עד 8 בלילה ו10, זה היה בתוקף.
כלומר, אם אני עכשיו רוצה להרים מטוסים ולהפציץ באחד הקיבוצים, אני לא יכול.
נכון, בוודאי.
ואתה יודע שהיו מקרים כאלה שמטוסים מסוכים רצו להמריא ואי אפשר?
כן, יש, אני הצגתי ציינתי שבגלל הפרסום הגעתי לכמות גדולה מאוד של מסמכים והראיות וכדומה. בין הראיות יש הקלטה של אדם שהיה מפקד כיתת כוננות, או למעשה הפך להיות בעל כוחו, כי מפקד כיתת כוננות נהרג, והוא היה לו קשר ללשכת ראש הממשלה וקישרו אותו לקראת הצהריים עם הבור בעמדות השליטה של חיל אוויר, והוא אמר, בגן כאן, בקיבוץ, יש 50 מחבלים, תפציצו את הגן הזה. אז אמרו לו, לא, אין אישור לירי בשטחנו. הוא, יותר מזה, הוא דיבר עם נתניהו,
אני לא מצליח להבין, סליחה רגע שאני יוצר אותך, אבל הוראות פתיחה באש מאפשרות ירי חי במקרה של סכנת חיים. הסכנת חיים שם הייתה מוחשית.
לא, זה ההוראות פתיחה באש שאתה מכיר אולי מהילדות שלך שהיית בצבא בגיל 18.
נכון.
בדיוק, אז זה לא בתוקף מזמן. מאז 2018 אמרת לך, יש הוראות פתיחה באש שונות לחלוטין. שכח מה שאתה מכיר מהצבא שאתה היית בו. שכח. לא, אין דבר כזה.
זאת אומרת, סכנה קיימת מוחשית לחיים של אנשים, ואין הוראות, ואין איסור של פתיחה באש.
עומדים אזרחים, עומדים אזרחים תחת מתקפה, אחת הגדולות שהיו בישראל, מבקשים מסקרים.
נכון.
מקבלים אותם?
של כשירות, הייתה בעיה של כשירות, שלא נדבר עליה כרגע, כי על הצד המבצעי אני לא רוצה לדבר, כי הוא מספיק עמוק כדי לא לעסוק בו.
בוא נדבר, נתרכז בצד המשפטי. הם לא מקבלים אותם בגלל הצד המשפטי?
לא קיבלו אישור, המטוסים פטרלו לבזן הראשונים שפטרלו בכלל במשימה מעל שדות הגז, בכלל לא מעל עזה. הזוי, הזוי, זה פשוט היה הזוי, הזוי. אין, לא יכול להסביר את ההזיה הזאת, אבל זה מה שהיה. יתרה מכך, המציאות הייתה שנתניהו הבין את חומרת המצב, הוא ב-11 וחצי, הכריז בקולו, בכל החדשות ובפורומים המתאימים, נכנסנו למלחמה, ככה הודיע. בוקרפיל מישמיש, אחרי ההכרזה שלו, איש לא מילה את הפקודה שלו. כלום. נדה.
מה זה אומר לא מילה את הפקודה?
זה המשיך כאילו כלום, הם המשיכו עם כל המגבלות.
מה היית מצפה שיעשו אחרי הכרזת מלחמה של ראש הממשלה?
לעבור למצב של עוד פתיחה באש של מלחמה, זה עוד פתיחה באש שונות, ואני תכף אדבר עליהן, והן מתחלקות לשתיים, וגם כן עברו לאחת מהשני המצבים.
זאת אומרת, תקן אותי אם אני טועה, אולי לא הבנתי, אני מקווה שלא הבנתי נכון, הצבא שכפוף בחוק לשר הביטחון, שהוא בעצם חלק מהממשלה, נכון? החליט שהוא לא מקבל הוראות מהדרג הנבחר, אלא מקבל את ההוראות שלו מהמערכת המשפטית, ובינתיים לא עושה שום דבר.
אתה תיארת את זה נכון? זה לא נוגע לכוחות בשטח. הכוחות בשטח, אגב גם כוחות חיל הים, כי הם היו בשטח, הכוחות בשטח רואים את האויב, את המחבלים בעיניים, רואים אותם יורים, הם לא זקוקים לאישור משפטי. אגב, גם זה, מה שאמרתי כרגע, קצת ברבון מוגבל, למה הפצרית עצרה עד עכשיו 70 חיילים שלא מילאו את הוראות פתיחה באש, הם לא הכירו אותם בכלל, אם אתה לא יודע. ושלפו 70 חיילים מעזה, שלא מילאו את פתיחה באש, הם לא מכירים אותם. אבל בגדול, אנשי השטח, זאת אומרת, החירניקים והשריונרים והשוטרים שהיו בפנים, הגבניקים, גם אנשי שבק שהיו בפנים, בשטח, אני מתכוון סביב עזה ואחרי כן. זה, פעלו מול האויב, אז הם לא שאלו אף אחד. אני מדבר על אלה שכן שאלו, כי אפשר היה לשלוט בהם, זה בעיקר חיל אוויר. אגב, גם תותחנים במצב הזה, אבל לא היה לנו תותחנים כמעט...
אבל זה נכון שבעניין שבשגרה, שכשתותחנים אמורים להפעיל את התותחים, יש תמיד איזשהו פרקליט צבאי בסביבה שיאשר להם את המטרות?
כן, אז אני אומר, במרכז השליטה שלהם, אז יש נציג של הפצרית. כן, בהחלט שכן, אבל כרגע הכי קריטי זה חיל אוויר, כי חיל אוויר יש לו מאות כלים, מאות כלים, והיום הזה היה יכול לראות לגמרי אחרת, אם היו פועלים אחרת. אבל זה לא הבעיה האחרונה. בעיה נוספת, באותו יום הוכרז נועל חניבל, הוכרז, על ידי אלוף הפיקוד בשעה 11:20. אלוף הפיקוד הודיע, יש דרך מערכות הקשר שלו והאור, יש לעצור כל רכב שנכנס ויוצא מרצועת עזה. זה למעשה נועל חניבל.
מה זה לעצור? זה להפציץ.
כן, לעצור אותו, פיזית, לעצור. למנוע, כן. ככה זו הייתה הפקודה.
כמה כאלה נעצרו?
אף אחד, אולי אחד שניים בירי מהקרקע, אבל היה צריך לעשות את זה מהאוויר, אבל חיל אוויר לא קיבל אישורים לירי, אז לכן הם נעו חופשי עד אחרי צהריים עם חטופים. אגב, היו כאלה שבאו לחטוף גופות, ורואים את זה בתצלומים שלהם, שהם באו חופשי גם לחטוף גופות.
כן, היו כבר בסבב השלישי והרביעי.
בדיוק, היו הזאתים שעשו כבר כמה נגלות.
נכון?
נכון, עשו כמה נגלות, בהחלט. יש מקומות שעשו 6-7 נגלות, יש מקומות שעשו 2 נגלות. גם הצבא שיקר על כל המתקפה הזאת, ורק לפני כמה ימים עומר בניב, שהוא בכלל לא איש ימין, איש שמאל מובהק, צייץ שהמספרים האמיתיים של החדירה, הצבא שיקר. בהתחלה הוא אמר 500, אחרי זה תיקן את זה ל-3,000, והיום המספר הוא 6,000 עד 7,000, 119 פרצות ולא 60. כמות הרקטות גם כן פי 5 ממה שהצבא אמר, וכל הסיפורים שהצבא אמר עד היום הם שיקרים. אז למעשה שיקרו לנו בכל נקודה, לא רק בזה.
אחת התעלומות הכי גדולות, לפחות שלנו פה, זה חיל האוויר.
חיל האוויר,
עד הצהריים,
קיבלת תשובה.
עד הצהריים, אני שגר באזור...
לא עד הצהריים, עד הערב, עד הערב.
אני לא שמעתי מטוס.
עד הערב, נכון, בדיוק, זאת הסיבה. אז התשובה נורא...
לא קיבלו אישור?
היא פשוט בלתי מתקבלת על הדעת שהמערכת הצבאית הייתה כזאת. יתרה מזאת, אף הצארית מתגאה בכך. ובין המסמכים שקיבלתי, מסמך שחתומה עליו מפברואר 2024. אגב, זה דלף לארץ, ומשם מצאתי את המסמך. תודה לארץ. ואני אקריא פסקה אחת מתוך המסמך שהפיצה בתוך צהל. והכותרת של המסמך, למסמך של שני עמודים, אפשר למצוא את זה יחד עם כל המסמכים האחרים אצלי באתר, ונקרא לחימה וניצחון בהתאם לדין. הנה, אתם רואים כבר מה כותרת, אנחנו מבינים מה זה. והיא אומרת ככה, בניגוד לאויבינו הנלחמים תוך ניצול הדין והפרתו, אנו נלחמים בהתאם לדין. פעולות צהל מתבצעת בהתאם לעקרונות ברורים, הפעלת כוח לתכלית צבאית בלבד, הבחנה בין אויב לבין אזרחים בלתי מעורבים, ומחויבות לצמצום הפגיעה באוכלוסייה וברכוש האזרחי, ככל שהדבר מתאפשר. עקרונות אלו שזורים בקוד הערכי של צהל מאז שהוקם, והם מעוגנים גם בהוראות המבצעיות ובפקודות האופרטיביות. זה הפסקה אחת מתוך שני עמודים שהקראתי.
מתי זה נכתב? מתי זה נכתב המסמך הזה?
2024, לא מזמן.
זאת אומרת, אחרי השביעי באוקטובר.
כן, כן.
כן, חצי שנה אחרי זה, בהחלט. כן.
מי זה לא מעורבים?
מי זה לא מעורבים? זה... כמעט כל תושבי עזה.
לא, לא, אני שואל ברצינות.
אלה הם הקבלים שנכנסו.
6,000 איש נכנסו מעזה.
כן.
מי מהם לא מעורב?
אגב, סגן מפקד מרחב נגב, שהופיע בוועדת החקירה האזרחית לפני 3 ימים, טען שלפי הספירה שהם עשו בצילומים, מדובר ב-10,000, ולא 6,700.
אתה יודע מה, נגיד 6,000, כן. נכנסו מעזה, זאת אומרת, כן. עצם זה שהם נכנסו מעזה בשביעי באוקטובר, הם כבר מעורבים.
נכון.
זה לפי ההיגיון, אמנם אני לא משפטן גדול,
החוק.
זה ההיגיון. פרצו את המחסום,
לעניין,
נכנסו, כן. נכנסו, נגיד לצורך העניין, חלק מהם אזרחים, חלק חמושים, חלק חברי ארגון החמאס עם תעודת חבר, וחלק לא שילמו את התעודת חבר באותו זמן.
נכון.
מי מהם לא מעורב מבחינת הפצריה?
כולם.
כולם לא מעורבים.
נכון, בוודאי. זה הייתה תפיסת העולם הזויה ששררה באותו יום.
רגע, ומה, אתה יכול לנסות להבין מה לקח לפצרית, ובכלל לכל המערכת המשפט, כל כך הרבה זמן?
זה הכל פרוצדורות משפטיות, צריך להבין.
מה לוקח? מה לוקח כל כך הרבה זמן?
אז אני אסביר, זה הכל אתה לא מבין איך הם עובדים, הכל ניירות. זה פשוט ניירות, החלטות וישיבות וכדומה, כאילו, אתה יודע, רגיל. ככה, ככה זה כל הזמן. זה לא חדש. הנה, היום אתה יודע כמה מכתבים הוציאה הפצרית ובגצים של האויבים וכל הסיפורים של הנוכבות וזה. זה, ככה הם עובדים כל הזמן. זה לא משהו מיוחד של המלחמה. ככה הם רגילים לעבוד.
נוצר מצב שחיל האוויר מקבל פקודה לצורך העניין מהדרג הנבחר / מהממשלה.
זה מה שקרה.
רגע,
ולא
מקיים אותה בגלל המשפטנים?
נכון, וזה מה שקרה עד הערב. עכשיו, מה שקרה בגלל שנתניהו הבין שלא עובדים עליו, אז הוא כנס את הקבינט המדיני ב-2:30 בצהריים, הקבינט המדיני ישב עד 4:30 והחליט על פתיחה במלחמה. ואז החוכמולוגים האלה, המשפטנים, אמרו, רגע, 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 לפי סעיף 40, הממשלה אמורה לאשר פתיחה במלחמה, והקבינט יכול במצב מסוים ספציפי לקבל הסמכה מהממשלה, ואז הקבינט יכול לקבל. זאת אומרת, ההחלטה הזאת היא עדיין לא בתוקף. ואז בסביבות 7 הממשלה כונסה, אגב, הייתה בעיה, חלק מהשרים דתיים, וזה היו עם טלפונים סגורים, לא השיגו, כל הצבא וגם השרים היו בהדממה. נתניהו היה בצפון, זה, בנווה עתיב, בנופש. אז, אבל לא יש מזכיר צבאי שהודיע לו. אבל לשרים וכך הלאה, אז אספו את השרים בשבע בערב, ואז הם קיבלו החלטה שמאשרת בדיעבד את החלטת הקבינט, ואז הלבינו את החלטת הקבינט, ואז המשפטנים אישרו שעברנו למצב מלחמה. בחלק מהעמדות, ההחלטה הזאת עברה רק לקראת הבוקר.
אנחנו יודעים מ-11:30 בבוקר שבו הוכרז נוהל חניבל על ידי אלוף פיקוד צפון, הדרום, סליחה.
כן.
עד שהוא בפועל הופעל, שזה אני מניח בערב.
לא, זה כבר היה מאוחר, כי כבר לא היה...
אנחנו יודעים כמה נחטפו?
כן, 240.
כל החטופים?
כן, כל החטופים, אחרי זה כבר לא היו חטופים, כן, כל החטופים.
לא, זה לא אמיתי.
זאת אומרת, ב-11:30 אם היינו מיישמים את ההוראות של נוהל חניבל של אלוף פיקוד דרום, בסדר? כן. לא של נתניהו חס ושלום. נכון. של אלוף פיקוד דרום. היו מיישמים, נכון. סבירות מאוד גבוהה שלפחות חלקם הגדול של החטופים לא היו מועברים לעזה.
נכון. ואם לא די בכך, המצב נהיה הרבה הרבה יותר חמור בחשיפה אחרת לחלוטין שלי. וזה המרגל הסודי שנכנס לבור באותו בוקר, הגיע מביתו במרכז הארץ לבור בפיקוד דרום, ומונה באופן מאוד תמוע להיות קמבץ המבצעים המיוחדים ברצועת עזה, והתקבל מידע שכמעט כל החטופים מהמרכז והצפון מובלים לשיפה, מתחת כן. לשיפה ולכל המנהרות סביב שיפה, ולכן התחילו להכין תוכניות לפשוט על שיפה, והתחילו לתרגל את זה, כל היחידות המיוחדות כונסו, והוא היה קמבץ של האירוע הזה. ביום חמישי התגלה שהוא מרגל, וכל התוכניות האלה בוטלו ולא בוצעו.
למה לא חושפים את שמו?
למה הכוונה מרגל?
מרגל זה הגדרה חוקית, אדם שאוסף מידע ומוסר אותו הלאה. זה הגדרה
חוקית. מוסר אותו הלאה לאויב או מוסר אותו הלאה?
במקרה הזה הוא לא מסר את זה ישירות לאויב, הוא מסר את זה ל...
ובעצם כל אחד שמדליף לעיתונאים אפשר להגיד שהוא מרגל.
לא בדיוק, אבל היה מקרה כזה קרוב, לא, זה הכוונה היא למישהו שהוא לא מוסמך באופן מוחלט. אם הוא היה מדליף לעיתונאים, אז אולי היה פה איזושהי הנחה מסוימת. לא, לא, הוא הדליף לאנשים בלתי מוסמכים באופן חד ערכי, יותר מזה הוא הביא שני חברים שלו לבור שיעזרו לו בתפקיד הזה שהוא קיבל שם.
יש לו הרבה חומרים, הוא צריך עזרה.
כן,
למה שמו לא נחשף עד עכשיו?
בגלל שיש צו איסור פרסום ובינתיים סגורות.
מי שומר עליו?
איך?
מי שומר עליו?
בינתיים הוציאו נגדו צו אשפוז פסיכיאטרי, פסיכיאטר המחוזי בתיאום עם השבק הוציא צו אשפוז בבית חולים לחולי נפש במרכז הארץ.
באיזה דרגה הוא?
הוא היה סרן.
רב סרן.
כן, הוא היה סרן. נכון.
זאת אומרת, רב סרן בישראל נחשף לדברים הכי רגישים שיש למדינת ישראל.
כן, זה נקרא חומר שחור.
בדיוק. והוא מאוער בנפשו.
נגיד.
לא, הוא מאוער בנפשו רק אחרי זה.
לא, גם אם לפני. זה עוד מחדל של מערכת הביטחון.
יש לי סרטונים מלפני, הראיתי את זה לפסיכיאטרים. אחד מהם זה טלי וישנה שעבדה איתנו בפרויקט 315, הייתה מפרש לנו, ודוקטור טלי וישנה שהיא פסיכיאטרית, נותנת חוות דעת גלנותי משפט, אמרה צריך לבדוק את הפסיכיאטר שנתן חוות דעת כזאת. מדובר בבחור צעיר, נורמלי לחלוטין, יזם. יזם ובחור נורמטיבי וכל מי שטוען שהוא לא שפוי, צריך לבדוק אם זה שטוען את זה שפוי.
אבל אני רוצה לקחת אותך רגע למשהו אחר שקצת שונה, לא מה שונה, אבל קצת אחר ממה שדיברנו עליו עד עכשיו, לשישי באוקטובר. בשישי באוקטובר, לפי פרסומים, מתנהלת שיחת טלפון, ואני רוצה לשמוע פשוט מה אתה חושב על השיחה הזאת. מתנהלת שיחה ושיחות טלפון, בין ראש
השב"כ,
לבין הרמטכ"ל, לבין ראש אמ"ן, אני לא ממש יודע, אנחנו לא ממש יודעים מי המעורבים בשיחות האלה, ובכל מקרה בשיחות האלה מדברים על האפשרות שלמחרת בבוקר יהיה משהו, ראש השב"כ כנראה מבין יותר מאחרים שיהיה משהו שהוא קצת יותר גדול ממשהו קטנטן.
ונוסע לבור בקריה.
לא, הוא נוסע למטה שלו.
אבל השאלה שלי היא כזאת. בוא נגיד שהשיחות מסתיימות רק במה שאני אמרתי ולא ביותר מזה. נכון. נשאלת השאלה, למה ראש השב"כ, כשהוא מבין שמשהו אמור לקרות, אפילו לצורך העניין לא משנה מה סדר גודל הדברים, לא מרים טלפון לבוס הישיר שלו. אנחנו יודעים למה?
לא ספרו את הבוס הישיר שלו גם קודם. אני רוצה להזכיר לך שהשב"כ האזין לראש הממשלה בעשור הקודם, אני חשפתי את זה עם כל המסמכים ועם כל הראיות, וגם שוחחתי עם זה שגילה את זה והבאתי את זה בשמו, דוד שרן שמו, שהיה ראש הלשכה של נתניהו, שהוא גילה שמותקנת ההזנה אצל נתניהו. השב"כ האזין, היה נגד נתניהו או האזין לו, עקב אחריו, הפעיל פגסוס לכל הסובבים אותו. על מה אתה מדבר? איך הוא ידבר? הוא ידווח לבוס שלו? איפה? הוא לא סופר אותו ממטר עד היום, אז צריך להבין את הסיטואציה. אגב, יאמר לזכותו של ראש השבק שהוא בבוקר השחור ביום שבת הגיש לו על הבוקר מכתב התפטרות, כי זה אחריות שלו לאסוף מידע מעזה.
חד משמעית, חד משמעית.
נתניהו טעה טעות חמורה שלא קיבל את ההתפטרות הזאת. היה צריך וזה לפי דעתי, אחריו היה צריך לפטר את שר הביטחון, את הרמטכ"ל, את ראש אמ"ן, את מפקד מרחב דרום בשבת.
חד משמעית.
כן.
במקום זה עושים טקס לחליבה, 1,500 איש.
כן, כן, היה צריך לפטר אותם ישר על הבוקר. היחידי שהגיש מכתב התפטרות זה רונן באו, ראש השב"כ, אבל הוא לא קיבל את ההתפטרות שלו, ועכשיו הוא לא רוצה להתפטר כבר.
יש איזשהו הסבר רשמי לדבר הזה, ללמה השיחה, ההסבר שלך מקובל עליה לגמרי, אבל יש הסבר רשמי של מישהו שמסביר למה בשלב הזה אף אחד לא טרח לידע את ראש הממשלה?
הם לא חשבו
ש... הם לא ספרו את ראש הממשלה במשך כל... יותר מזה, אין עינו על ראש הממשלה. ועכשיו אני אגיע לדבר יותר חמור. הפצארית, אותה פצארית שאנחנו מדברים עליה, אני מחזיק מכתב ממנה. בכתב ידה חתימתה, כותרת של המכתב, היא כתבה את זה לאגודה לזכויות האזרח בישראל, תודה לאגודת האזרח שממנה אני השגתי את המסמך הזה, והכותרת היא פקודות הצבא בעניין השתתפות חיילים בהפגנות, והתאריך הוא 1 בינואר 19. מה כתוב במסמך של 4 עמודים? שהיא מאשרת לחיילי צה"ל עד דרגת רב סרן להשתתף בהפגנות נגד הממשלה ונגד הרפורמה המשפטית.
על מדים?
לא על מדים, על אזרחי. כמובן לא על מדים, על אזרחי, וזה דבר לא חוקי, בלתי מתקבל על הדעת, אבל זה מצביע על השקפת עולמה. זה אגב התחיל מיתר קודם, שאגב נתן את זה הפצר קודם, לא היא, פצר קודם היה להטב מה שנקרא, והוא אישר לחיילי צה"ל ולקציני צה"ל עד דרגת רב סרן כולל להשתתף במצעדי הגאווה.
אנחנו רואים דבר מאוד דומה גם אצל...
זה מה שהטריד אותם, מצעדי הגאווה והמהפכה המשפטית, וזה מזכו, אתה לא מבין? תבחול לנתניהו, מה הטריד אותם? נתניהו הטריד אותם, לא הביטחון של מדינת ישראל.
אנחנו רואים את אותו דבר אצל גלי בערב מיארה שאומרת על המינוי של המפכ"ל שהוא תקין מבחינה משפטית, אבל תיקחו בחשבון שיש השגות של הג'ינג'י. זה מראה על הכיוון, על הקו מחשבה, על הקו מחשבה מבחינתה, האגודה לזכויות של האדם של הג'ינג'י, מבחינתם זה כמעט שווה ערך להתקינות משפטית.
אני חייב לחזק רגע, אבי, את מה שאתה אמרת קודם, תוך כדי שאתה מדבר, אני נכנס לאותה כתבה בגלובס לגבי אותה פרקליטה, פשוט זה, אתה יודע מה? אני חושב שאתה אפילו עשית את החסד. אחד הכותרות היא, זה שהמטרה הייתה ברורה, ייעוץ אפקטיבי ללחימה. איזה ייעוץ אפקטיבי ללחימה יכולים 100 משפטנים לתת בשביעי באוקטובר כשרוצחים, בוזזים, אונסים ושורפים אנשים? איזה ייעוץ אפקטיבי ללחימה?
נכון,
חוץ מלירות, חוץ מלהפציץ, איזה ייעוץ אפקטיבי ללחימה עוד קיים?
נכון, עכשיו אני אגיע לנקודה האחרונה בתחום המשפטי, ולאחר שעברו למצב של לחימה, מלחמה זאת אומרת, יש שני סוגי פקודות, עוד תיחבש, אני מתכוון, במדינת ישראל. אחד, במלחמה מול מדינה, זה אורות הפתיחה באש שמפעילים כרגע וכל הזמן, ויש אורות פתיחה באש מול מחבלים. אורות פתיחה באש מול מחבלים זה סט אחר, היה אמור להיות במדינת ישראל, אבל קיים בכל ארצות העולם, המערבי וגם הלא מערבי, ומופעל ככה. ואיך אנחנו לומדים את זה? לדוגמה, כי זה גלוי, בארצות הברית ונאטו שהפציצו את קוסובו יוגוסלביה ואחרי זה את לוב, זה מדינות, אז הם פעלו לפי סט פקודות שיש להימנע ככל האפשר מפגיעה בבלתי מעורבים. אבל כשארצות הברית נלחמה באפגניסטן ובשנים האחרונות בסוריה ובעיראק נגד דאש, הם עברו לסט פקודות אחרות שזה לחימה מול מחבלים. מחבלים מסתרים בקרב אזרחים, לכן כל הסיפור הזה בלתי מאוהבים לא תקף, ולכן הם היו דופקים טונה על בית חולים, הרגו את כולם, בלי חשבון, טונה על בית ספר שדיווחו באנשי הקרקע או המודיעין, דיווחו לבית ספר, נכנסו אנשי דאש, דפקו טונה, הרסו את כל הבית ספר עם התלמידים. לא עניין אותם כלום. ככה עבדה ארצות הברית ובנות בריתה, כולל בריטניה וכל אלה שצרפת ואלה שמטיפים לנו מותר.
יש מדד כזה, נכון? נדמה לי של 1 עד 4.
כן, יש איזה מדדים וכדומה. נכון, אז אנחנו בישראל, אגב, שאתה פועל מול מחבלים, לא חל עליהם, לא אמנת ג'נבה ולא האג. אבל אנחנו בישראל, אותה פצרית ואותה יועצת משפטית החליטה שהנושא הזה של מחבלים לא חל עלינו, ואנחנו לא פועלים בהנחיות האלה, ולכן גם היועמ"שית סיפחה לעצמה את כל הנוכבות, והם עברו חקירה פלילית רגילה בלהב 433, ולכן אף אחד עוד לא מועמד לדין. בארצות הברית מעמידים אותם לדין, בישראל אף אחד לא מועמד לדין, וגם הם יצאו זכאים חלק גדול מהם, בגלל שאין מספיק ראיות, ויתנו שוציאו בהם את ההודעות בעינויים. ויש סנגורים ותנאים, והבגץ מתעסק בתנאי המחיה שלהם. כלום מוחלט. אנחנו היינו צריכים לעבור למוד של מלחמה מול מחבלים. במוד של מלחמה מול מחבלים, כל המגבלות האלה נעלמות, פשוט נמוגות. אבל אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו נמצאים במוד של מלחמה מול מדינה. מי זאת המדינה הזאת? לא יודע. חמאסטן, מה קוראים לה? אין לי מושג.
אבי וייס, אנחנו...
ככה הם עובדים, זה פשוט, התרלול המשפטי נמשך
לחלוטין.
עד רגע זה.
לחלוטין, זה פשוט...
אני חייב לסיום רק להגיד...
אם לא הייתי שומע אותך באוזניים, לא הייתי מאמין לזה.
שזה, אני לא יודע, אני לא מצליח להחליט מה זה יותר. מכעיז, מרחיס, מרגיז, זה פשוט מרתיח.
לא, זה מה שאמר, תרלול.
שאנשים איבדו את חייהם לשטות הזאת. וזה שטות, סליחה שאני אומר, לדעתי לפחות. זה שטות. איבדו את חייהם לבירוקרטיה. ממש ככה.
לחלוטין.
ממש ככה.
אבי וייס.
זה לא רק לבירוקרטיה, אני קיבלתי חוות דעת ממשפטנים שאומרים, יש פה פירוש לא נכון של החוק. למה? כי החוק מדבר על סעיף 40, כל אחד יכול להיכנס לחוק
כן.
שנקרא פקודת היסוד הממשלה, יכול לראות שסעיף 40 אומר שיוזמים מלחמה, שישראל יוזמת מלחמה. אבל פה לא הייתה
כן, יוזמה, פה יוזמה ישראלית, נכון.
ולכן היה צריך ללכת לסעיף 39 שזה נכפה, ולכן הפירוש של סעיף 40 היה דווקני ולא נכון. זאת אומרת, לא רק שקפו על החיל אוויר ועל השטח הוראות חוקיות שהן בלתי חוקיות, פרשו לא נכון את החוק עצמו, וזה ככה הם נוהגים כל הזמן.
ואז ישראל יצאה למלחמה ב-8 בערב במקום ב-11 בבוקר.
נכון.
כן.
לצערנו, אני עוד פעם חוזר, זה לא נוגע לגיבורים שנלחמו בשטח.
לא, ברור, כמובן, ברור שלא.
לא נשמעו לזה.
בזכותם זה נגמר רק כמו שזה נגמר, נכון. ולא הרבה יותר גרוע. נכון.
נכון, אבל לצערנו 70 מהם נעצרו כתוצאה בכך שהם לא הבינו את הוראות פתיחה באש.
וטוב שהם לא הבינו.
כן.
ממש. אלוהים יודע כמה חיים נחסכו בזכות זה שהם לא הבינו.
שהם לא הבינו.
כן. נכון.
טוב, אבי, תודה רבה.
תודה רבה.
כרגיל השכלת אותנו מאוד, אמרת פה דברים שאני לא יודע אם יותר מזעזעים, יותר מכעיסים או יותר הזויים, אבל זאת מערכת המשפט שיש לנו וצריך לעשות משהו בלדון. תגיד לי אבי, אתה מכיר את השיר של אריאל זילבר להחליף את הסוסים?
כן, זה שיר נהדר, אני רצתי אותו, יש לי חבר ששם על זה גם את התצלומים, הוא מזכיר שמות, כן. אז הוא הכניס את התצלומים עם כתיבויות מבטחות.
כן, יפה, אז שיעלה את זה ליוטיוב, אנחנו נראה את זה.
כן, במקביל לזה, אני לא יודע, זה לא זכויות יוצרים שלי, אז אני מציג את זה לחברים, בהחלט, זה משהו אדיר, זה המציאות שאנחנו חיים בה, והיא נמשכת, אתה רואה את הטרלול עכשיו בנושא של ציר פילדלפי, זה פשוט לא ממלאים את ההנחיות של הדרג המדיני, לא מדווחים לדרג המדיני, הרבה מאוד נושאים, לא רק זה, את המרגל הסודי, מי דיווח למרגל, את המרגל הסודי לנתניהו ולשרים, מי דיווח? אלמוג כהן, שעבדתי איתו בשותף, הם לא ידעו מזה, כן. לא דיווחו להם.
לא, זה פשוט מזעזע, ההתנהלות של המערכת המשפטית.
נכון, אגב, הייתה גם מרגלת, זה התגלה לנו יותר מאוחר, זה גם סיפור מסיר בפני עצמו, אבל...
מעניין,
זה כבר לשיחה.
אז אנחנו נחזור עליך לפעם הבאה.
זה כבר לשיחה נוספת.
כן.
טוב, אבי וייס, תודה רבה רבה, נעמת לנו מאוד.
תודה, תודה.
ביי,
ערב טוב, ביי ביי.
טוב, היה...
מרתיח.
ממש.
פשוט מרתיח.
ממש, ממש.
נשים את זה ברגע, כי... תשמע, אני קורא את ה... את מה שהוא אמר, אתה יודע, גם על, על יפעת תומר ירושלמי, זאת הפרקליטה הצבאית והכותרות הזויים האלה, אתה יודע, כל מה שהוא אמר, רואים את זה גם באתר של אבי וייס, זה מופיע בהרבה מקומות, זה מופיע בגלוב, זה מופיע בהרבה מקומות, כנסו לגוגל, תראו את זה, זה הכל שם, זה הכל שם, זה לא איזה הזיה של מישהו, זה נשמע סיפור שלא יכול להיות שהוא אמיתי, נכון? זה נשמע סיפור כאילו אתה אומר, לא, לא יכול להיות, זאת אומרת, הוא מגזים.
זה לגמרי.
כנסו לגוגל, תעשו את השמות האלה.
כשאני אספר את זה לאנשים, עם ראש על הכתפיים, הם יטילו ספק בזה.
אני שמעתי את הרעיון של אבי וייס בהתחלה בפעם הראשונה, ואמרתי, תשמע, עם כל זה שאנחנו מכירים את אבי וייס, ואנחנו יודעים שמה שהוא אומר,
ממוסמך.
זה נכון, ממוסמך והכל. אמרתי, אבל לא, אולי אני הבנתי לא נכון, לא יכול להיות, לא יכול להיות שזה אחד לאחד. נכנסתי ואתה רואה את כל המאמרים ואת כל הטפסים ואת כל ה... זה נכון, אחד לאחד, זה פשוט לא יאמן. זה לא יאמן שזה ככה. פשוט בלתי נתפס.
לא, לא, ממש לא נתפס. זה אחד הדברים ההזויים ששמעתי בזמן האחרון.
אתה מבין שאנשים מהדרום מתקשרים ואומרים, תפעילו מסקרים ואומרים, אי אפשר. אנחנו לא יכולים, לא יכולים טכנית, לא יכולים טכנית, לא יכולים, יאסרו עליהם,
יאסרו עליהם.
מי אסר עליהם? מי זה? זה ראש ממשלה שאסר, זה שר ביטחון, הם האנשים שצריכים לאשר או לאסור.
היחידים שהם צריכים לסור למרותם, זה הדרג הנבחר. היחידים, זה החוק, ככה כתוב בחוק, לא כתוב בחוק, הדרג הנבחר למעט אם הפצרית תחליט אחרת. יוצא מצב שגלי בערב מיירה והפצרית, מנהלים לנו את המדינה, פשוט מנהלים לנו את המדינה, מלמעלה עד למטה, כולל המחדל.
לא, אבל זה כל היופי, זה כל היופי, כשהם יהיו, עכשיו צריך לחקור את המחדל. מי יחקור? מי זה ועדת חקירה ממלכתית? מי זה?
הם יחקירו את עצמם.
מי יהיה בוועדת החקירה הממלכתית? שופטים בדימוס. את מי הם יחקרו? הם יחקרו חלק מהנחקרים, יהיו נגיד חברי המערכת המשפט?
אולי
חלקם בתמונה, יכול להיות שאין להם חלק, אתה יודע מה?
אולי שימנו
לוועדת
חקירה ממלכתית, אולי שישימו בראשה את השופטת הזאת שהורידה את השלטים של פורום גבורה, של חיילים שנפטרו.
אתה יודע מה היא אמרה? שאין בעיה, ואם צריך ללכת לבית משפט, שיקחו אותה לבית משפט, היא מוכנה להגיע לבית משפט.
ברור.
אני רק מזכיר, שופטת בדימוס.
כן.
בהצלחה.
כן.
קדימה.
ללך לבית משפט איתה. מעניין מה
אני רוצה לראות את השופט שיכריע בעניינה, שופטת בדימוס, מול שופט אחר, קולגה.
ממש ופה... מותח, נכון?
אין
חבל,
ניגוד...
חבל שאין את זה בווינר, הייתי שם שם.
ניגוד עניינים אין פה. אגב, אנחנו דיברנו הרבה פעמים על פתרונות אפשריים למצב האבסורדי הזה של השתלטות מערכת המשפט. אז אחד הפתרונות זה בית משפט לחוקה. בית משפט שיורכב משופטים, חברי כנסת וחברי ממשלה, מה שנקרא שלושת הרשויות, שיהיה בעצם בית דין לענייני חוקה.
לא יהיה בעשר שנים הקרובות.
כן, אני לא יודע, אני לא יודע.
אולי 15.
טוב.
אולי 20, בואו נוסיף אותי.
אורן, יאללה.
ערב טוב.
שיהיה לך
אחלה. מי שישאר שיצטרף שבוע הבא.
כן, כן. תודה רבה לכם, תודה רבה לאבי וייס, אורן אלוני, תודה רבה. יאלי, תודה רבה. ושיהיה לכם ערב מקסים. ערב טוב.